השיעור היום לילוי נשמת הרב אברהם בן יחיל ואהובה רמר, זיכרונו לברכה. הרב אברהם רמר היה תלמיד מובהק של הרב צבי יהודה הכהן קוק, זיכרונו לברכה, ורב ומחנך בישלץ, הישיבה לצעירים ליד מרכז הרב. תן נשמתו צרורה בצרור החיים. נודה לכולכם, תלמדו לילוי נשמתו. שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il, ואנחנו לומדים את דף י"ט במסכת מועד קטן. נתחיל במשנה בסוף עמוד הקודם, ונסיים 6 שורות לפני סוף עמוד ב'. השיעור היום יהיה 18 דקות. היום נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נמשיך בדיני חול המועד, בחלק השני נחזור עוד פעם לדיני אבלות, ונשאר עם דיני אבלות בעצם עד סוף המסכת. אז החלק הראשון, כאמור, במשנה בעמוד הקודם. שימו לב שאת השורה הראשונה במשנה הזאת למדנו כבר אתמול, היא קשורה למה שראינו שם. אנחנו מתחילים בעצם בשורה השנייה, וזה לגבי מלאכת מצווה בחול המועד. כלומר, נזכיר שסתם ככה אסור לעשות מלאכה בחול המועד, אבל למדנו שיש כמה וכמה יוצאי דופן, וזה אם זה דבר העבד, או לצורך המועד, או לצורך הרבים. היום נראה עוד יוצא דופן, או אולי יוצא דופן, וזה מלאכת מצווה. והמשנה מביאה שתי דוגמאות, וזה כתיבת סתם, כלומר ספר תורה, תפילין, מזוזות, ותביעת חוט חלט לציצית. והשאלה היא, האם מותר לעשות את זה בחול המועד? ואת הדיון לגבי זה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה המשנה, הסעיף השני זה ברייתא בתחילת הגמרא, והסעיף השלישי עוד ברייתא בהמשך הגמרא. ונסביר את זה לפי רבנו יונה, שהמשנה והברייתא, כלומר הסעיף הראשון והשני, בעצם מדברות על שני מקרים קצת שונים. המשנה מדברת שהוא עושה את המלאכות האלו לא בשביל המועד עצמו, אלא בשביל אחרי המועד. הוא יודע שהוא צריך מתישהו ספר תורה עוד חודש, והוא רוצה לכתוב את זה עכשיו. לעומת זאת הברייתא בסעיף השני היא מדברת שהוא עושה את זה למועד עצמו, אין לו מזוזה בבית והוא חייב עכשיו מזוזה. זה ההבדל בין שני הסעיפים. ועכשיו נראה אותם אחד אחד. אז הסעיף הראשון, המשנה, זה כאמור כשהוא עושה את המלאכה הזאת של כתיבת סתם או תביעת חוציצית, לא בשביל המועד, אלא לאחרי המועד, כך שעקרונית זה אמור להיות אסור, כי זה לא למועד, אבל הוא עושה את זה בשביל מצווה, והשאלה היא האם העובדה הזאת מתירה את זה או לא, וזה יש מחלוקת. תנא קמא אומר שלא, כי הוא לא עושה את זה למועד, אבל רב יהודה אומר שכן, שכיוון שזה מצווה, אפילו שזה לא לצורך המועד, זה מותר, ושימו לב שיש פה יותר מאוד חזק, כי גם כשאנחנו מתירים דברים לצורך המועד או לצורך רבים, אנחנו לא מתירים מעשה אומן. לעומת זאת, כתיבת סתם זה ודאי מעשה אומן, ואפילו זה מותר. כלומר, מצווה מתירה לפי רב יהודה, א', אפילו שזה לא לצורך המועד, וב', אפילו שזה מעשה אומן, זה מותר. אז שוב, לתנא קמא, שאגב לפי רבנו יונה זה בעצם רבי מאיר, זה לא מתיר, לרב יהודה זה מתיר ואפילו מעשה אומן, ועד כאן הסעיף הראשון, המשנה. הסעיף השני זה הברייתא בתחילת הגמרא, והיא כאמור לא עוסקת כשהוא עושה את זה לאחרי המועד, אלא לצורך המועד עצמו. עכשיו תגידו לי, לצורך המועד ודאי שזה מותר, הרי כל מלאכה מותרת לצורך המועד, גם אם היא לא מצווה, אז ודאי שאם היא מצווה זה מותר, אז אתם צודקים, אבל שימו לב, הרי אמרנו לפני רגע, כתיבה של סתם זה לא סתם מלאכה, אלא זה מעשה אומן, והרי מעשה אומן, גם כשזה לצורך המועד, זה לא מותר. השאלה היא, האם זה שזה מצווה, זה יתיר את זה. אז קודם כל, נתחיל בזה שרב יהודה מהמשנה, שאפילו לאחרי המועד זה מותר, אז ודאי שאם זה למועד עצמו, ודאי שזה יהיה מותר. השאלה היא לגבי תנא קמא מהמשנה, כלומר רבי מאיר, שהרי לאחרי המועד הוא אמר שאסור, מה דעתו לגבי למועד עצמו? האם כאן הוא יתיר, אפילו שזה מעשה אומן? אומרת הברייתא שכן, אפילו שזה מעשה אומן, כיוון שזה מלאכת מצווה, זה מותר כשהוא עושה את זה לצורך המועד עצמו. אז זה היתר הבסיסי, כשזה מצווה לצורך המועד, ודאי שמותר, אפילו שזה מעשה אומן, ולזה כולם מסכימים. רבי מאיר, בטח שרב יהודה, עוד רגע נראה שגם רבי יוסי, לזה כולם מסכימים. אבל עדיין יש משהו שבו הם לא כולם מסכימים, וזה מה אם הוא עושה את זה לא רק לצורך מצווה, אלא גם בשביל הכסף. אז מקודם במשנה, בסעיף הראשון, ראינו שכשרב יהודה התיר לאחרי המועד, זה רק אם הוא עושה את זה בחינם, לא בשביל כסף. עכשיו נראה מה הדין בברייתא, כשזה לא לאחרי המועד, אלא לצורך המועד מגיע אליו לקוח שצריך תפילין או מזוזה לעכשיו, שכמו שראינו, כשזה לצורך המועד מקלים יותר, אז השאלה היא, האם זה מותר גם בשביל כסף. ולגבי זה, נראה שלוש דעות מהמחמיר למקל, רבי מאיר, רבי יהודה ורבי יוסי. רבי מאיר שבאופן כללי מחמיר, אז בזה הוא מחמיר, הוא מתיר רק בחינם או לעצמו, לא בשביל כסף. רבי יהודה שבמשנה ראינו שהוא מקל מרבי מאיר, אז גם כאן בזה הוא מקל מרבי מאיר, והוא אומר שמותר בשביל כסף, אבל רק בצורה של הערמה. כלומר, אסור לו פשוט לקבל כסף בשביל לכתוב מזוזות בחול המועד, אבל מה שמותר לו זה לתת את המזוזה או התפילין שלו למישהו בתמורה לכסף, ואז הוא פתאום יגיד, "אוי, אין לי תפילין עכשיו." ואז הוא יכתוב לעצמו עוד תפילין, ואז גם אותם הוא יכול לתת למישהו אחר בתמורה לכסף, ושוב לומר, "אוי, אין לי תפילין." הוא יכתוב לעצמו עוד תפילין, וכן הלאה, כלומר אסור לו לכתוב ישירות בשביל אנשים, אלא רק בשביל עצמו, אבל יכול להרים וכל פעם את שלו למכור לאנשים. תראו בחוברת למה בכלל מותר לו למכור לאחרים, זו דעת רב יהודה. רבי יוסי בברייתא מקל עוד יותר, ואומר כיוון שזה לצורך המועד, מותר לו פשוט לכתוב ולקבל איזה כסף כרגיל כדי פרנסתו, וכך באמת הגמרא פוסקת להלכה, כשזה לצורך המועד, מותר לכתוב חופשי אפילו בתמורה לכסף, ועד כאן הסעיף השני, הברייתא. הסעיף השלישי זה בנקודותיים בערך בשליש העליון, זה עוד ברייתא, תנו רבנן, וזה לגבי גם כשאנחנו מקלים ומתירים לו לעשות את זה בכל המועד, האם צריך לעשות את זה באיזשהו שינוי. אז לגבי כתיבת סתם, אומרים התוספות, כאן לא שייך לדבר על שינוי, זה יפסול את הכתיבה, ודאי שהוא כותב כדרכו. אבל מה לגבי ציצית? כשהוא תווך הוא ציצית אפשר לעשות את זה בפלך, שזה הדרך הרגילה, אפשר לשנות קצת ולעשות את זה עם אבן, כלומר קושרים אבן לסוף הסיבים, ואז מסובבים את האבן, וזה מסובב את הסיבים ויוצר את החוט, ואפשר לשנות עוד יותר, ופשוט לעשות את זה על הברכיים, כלומר עם הידיים לגלגל הלוך ושוב את הסיבים על הרגל, עד שנוצר החוט. אז שוב, השאלה היא, האם צריך לעשות את זה בשינוי או לא? אז לגבי זה כמובן אנחנו צריכים להבדיל בין המקרה של המשנה, שזה לאחרי המועד, שזה יותר חמור, לבין המקרה של הברייתא, שזה למועד עצמו. אז לגבי לאחרי המועד, אז רבי מאיר במשנה ממילא אסר, אז אין מה לשאול אם צריך שינוי או לא, זה פשוט אסור בכל מקרה. רבי יהודה שהתיר, הוא באמת התיר רק על ידי שינוי גדול, כלומר על ידי הברך. זה כשהוא עושה את זה לאחרי המועד. מה לגבי כשהוא עושה את זה למועד עצמו? לגבי זה שנו שתי ברייתות, גם את הברייתה הקודמת מהסעיף השני, וגם עוד ברייתה שעכשיו אנחנו רואים בסעיף השלישי. אז בברייתה הקודמת רק רבי מאיר התייחס לזה, וכשהוא התיר, הוא התיר רק על ידי שינוי גדול, כלומר על ידי גלגול על הברך. זה רבי מאיר מהברייתא הקודמת. הברייתא השנייה מביאה מחלוקת בין רבי אליעזר לחכמים, ויש מחלוקת בין תנקמה לרבי יהודה במה הם נחלקו. כלומר, תנקמה אומר שמחלוקת שלהם היא שלפי רבי אליעזר צריך שינוי גדול, כלומר בברך, ולפי חכמים מספיק שינוי קטן, באבן, אבל בפלך אסור, זו המחלוקת לפי תנקמה. רבי יהודה אומר שהמחלוקת היא יותר קלה, כלומר כל אחד יורד בדרגה, וזה שרבי אליעזר הוא זה שאומר שמספיק שינוי קטן, כלומר באבן, ואילו חכמים אומרים, אפילו זה לא צריך, ומותר לעשות את זה ממש כדרכו בפלך, וכך גם פוסקת הגמרא להלכה, לא צריך שום שינוי. שוב נזכיר, זה כשמדובר במלאכת מצווה שהיא לצורך המועד. עד כאן הסעיף השלישי, האם צריך שינוי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור לגבי מלאכת מצווה. עוד פעם נזכיר, במשנה דיברנו על כשהוא עושה את זה ללאחר המועד, שבזה רבי מאיר אוסר לגמרי, ורבי יהודה מתיר כשהוא עושה את זה על ידי שינוי. בברייתא דיברנו כשהוא עושה את זה למועד, שאז כולם מתירים, השאלה היא עד כמה רבי מאיר מתיר אבל רק לעצמו, בחינם, לא לכסף. רבי יהודה מתיר אפילו להערים וכך להרוויח כסף. רבי יוסי מתיר בכסף לגמרי, ממש כדרכו, שוב, כשמדובר במצווה לצורך המועד, וראינו מחלוקת, האם כשהוא עושה את זה צריך שינוי, ולהלכה לא צריך שינוי, ועד כאן החלק הראשון של השיעור. החלק השני של השיעור במשנה בעמוד א' מחזיר אותנו עוד פעם לדיני אבלות, ולפני שנתחיל נזכיר כמה דברים שלמדנו ממש לפני יומיים בי"ז עמוד ב'. אז קודם כל נדבר היום על שני שלבים של האבלות, וזה השבעה והשלושים, שני מתחילים מהיום של הקבורה. בשבעה יש מצווה לעטוף את הראש ולקפות את המיטה, שזה דברים שהיום לא נוהגים, ויש איסורים לגלח, לחבס, לגהץ, לרחוץ, והאיסורים שמוכרים מיום כיפור ותשעה באב, סיכה, תשמיש המיטה, הליכה בנעליים, וגם אסור מלאכה, תורה, לומר שלום, לצאת מהבית, להתחתן, שמחות, זה בשבעה. בשלושים זה מאוד מצטמצם, לרחוץ, סיכה, תשמיש המיטה, נעלי אור, מלאכה, תורה, שלום, לצאת, כל זה מותר. מה שעדיין אסור זה לגלח, לגהץ, ולהתחתן וללכת לשמחות. אלה שני השלבים הראשונים של האבלות, זו תזכורת ראשונה. תזכורת שנייה, זה מתי מסתיים השבעה ומתחילים הדינים של השלושים, אז חכמים אומרים שזה מסתיים בסוף היום השביעי, ואז בלילה, בתחילת היום השמיני, מתחילים דיני השלושים, לעומת זאת אבא שאול אומר שזה קורה באמצע היום השביעי, כלומר אומרים לגבי היום השביעי מקצת היום ככולו, והוא נחשב גם לכאן וגם לכאן, הוא גם הסוף של השבעה, והוא גם ההתחלה של השלושים, זו תזכורת שנייה. תזכורת שלישית, למדנו שכשמגיע המועד הרגל הוא מבטל את האבלות, אבל הוא מבטל רק את השלב שבו האבל כרגע נמצא. כלומר, אם הרגל מגיע באמצע השבעה, אז הוא מבטל את השבעה, אבל הוא לא מבטל את השלושים. אם הוא הגיע כשהאבל כבר הגיע לשלושים, אז הוא מבטל את השלושים. זאת תזכורת שלישית. עד כאן התזכורות. עוד פעם, תזכורת ראשונה, הזכרנו דיני השבעה ודיני השלושים, כשכרגע לצורך העניין, בוא רק נזכור שבשבעה אסור לרחוץ ובשלושים מותר. תזכורת שנייה, לרבנן השבעה היא עד סוף היום השביעי, ואילו לאבא שאול עד אמצע היום השביעי, ואז מתחיל כבר השלושים באותו יום. ותזכורת שלישית, הרגל מבטל את השלב שבו הוא נמצא. אם הוא בשבעה זה מבטל את השבעה, אבל לא את השלושים. אם הוא בשלושים זה מבטל את השלושים. אלה התזכורות, ועכשיו בואו נראה את המשנה. עכשיו לא נראה את כל המשנה, אלא רק את מה שהגמרא תדון עליה היום, וזה שאומר את המשנה את מה שהרגע בעצם אמרנו כבר בתזכורות, וזה שהרגל מבטל את השלב שבו הוא נמצא. לכן, אם הוא התחיל את השבעה ועוד לא התחיל את השלושים, אז הרגל יבטל את השבעה, אבל לא את השלושים. אם הוא סיים את השבעה והתחיל את השלושים, הרגל יבטל את השלושים. זה באופן כללי תחילת המשנה, ועכשיו נראה לגבי זה שלושה דיונים. דיון ראשון זה לא בגמרא היום אלא יותר מחר, וזה האם יש מינימום של שבעה שהוא צריך לשבת בשביל שהרגל יבטל אותו. במשנה המקרה הוא שהוא ישב כבר שלושה ימים, ואז בסוף היום השלישי הגיע הרגל, אז הוא מבטל. ומשמע שאם הוא ישב פחות משלושה ימים, אז הרגל לא מבטל. ומחר אנחנו נראה שזה באמת דעת המשנה ודעת רבי אליעזר ובית שמאי, אבל חכמים ובית הלל וככה הלכה אומרים שאין מינימום, ואפילו אם יושב רק יום אחד או אפילו שעה אחת ואז הגיע הרגל, גם אז זה מבטל. זה הדיון הראשון, מחר נאריך בזה יותר. הדיון השני זה בתחילת הגמרא, וזה לגבי השלושים. כאמור, גם בשלושים אסור להתגלח, וכאמור, כשמגיע הרגל בשלושים, זה מבטל את דיני השלושים, כך שמהרגע שהרגל נכנס, יהיה מותר לו להתגלח. אבל הרי בחג אי אפשר להתגלח, וגם בכל המועד אסור להתגלח, לכן חזל הקלו עליו שהרגל יבטל את האיסור שלו להתגלח, לא רק כשהרגל ייכנס, אלא גם קצת לפני. כלומר, מותר לו בערב החג, סמוך לחג, להתגלח, אפילו שבעצם השלושים עוד לא הסתיימו, הקלו עליו לכבוד הרגל. זאת כולה שלמדנו אותה כבר בדף י' זין. עכשיו השאלה היא, מה קורה אם אותו אדם לא ניצל את הקולה הזאת? כלומר, הגיע הרגל והוא לא התגלח לפני. ועכשיו כל הרגל הוא לא התגלח, ובסוף החג, עכשיו הוא רוצה להתגלח, כי הרי הרגל ביטל אותה 30. לגבי זה, יש מחלוקת. רב ורב הונה וגם תנקמה בברייטה אומרים, לא כל כך מהר. הוא יכל להתגלח לפני הרגל והוא לא ניצל את זה, אז עכשיו חזל קונסים אותו שגם אחרי הרגל הוא לא יכול להתגלח עד סוף ה-30. זו דעת רב, רב הונה ותנקמה בברייטה, ושימו לב לניסוח של זה בגמרא. הם אומרים את זה ככה, גזירת 30 בטלו, אבל ימים לא בטלו. כלומר, אמנם הרגל מבטל את ה-30, אבל לא לגמרי. ואם אותו אדם מתחכם ולא מתגלח, אז אנחנו מחזירים לו חלק מדיני ה-30. אלה המחמירים. לעומת זאת, רב ששת ואבא שאול בברייטה, הם אומרים שאין כנס כזה. נכון, הוא היה צריך להתגלח לפני החג, והוא לא עשה את זה, זה לא בסדר, אבל עדיין, הרגל מבטל את ה-30 לגמרי. ואחרי הרגל, לא כונסים אותו, והוא יוכל להתגלח, כי כבר אין לו דיני 30. זו דעת רב ששת ואבא שאול, ואבא שאול בברייטה מביא לזה גם ראייה, הוא אומר, בוא נלמד מהשבעה ל-30. הרי כשהרגל מבטל את השבעה, שם אין לנו כולה כזאת שהוא יכול להתגלח ערב הרגל, כי הרי כשהרגל מבטל את השבעה, הוא מבטל רק את השבעה, לא את ה-30. ומבחינת דיני ה-30 עדיין אסור לו להתגלח, אז הרגל הגיע, אז מבטל אותה שבעה, אבל עדיין הוא לא מתגלח ערב הרגל. אז אומר רבי שאול, כמו שלגבי השבעה, כשזה מתבטל, זה מתבטל אפילו שהוא לא מתגלח ערב הרגל, אותו דבר לגבי ה-30. אמנם מותר לו, וזה אולי מומלץ, אבל אם הוא לא עשה את זה, עדיין הרגל מבטל את ה-30. עד כאן הסעיף השני, או בעצם הדיון הראשון בגמרא. הסעיף השלישי בחלק הזה, שזה הדיון השני בגמרא, זה בשורה השמינית מעמוד ב', זה לגבי מחלוקת רבנן ואבא שאול. כאמור, ראינו כבר לפני יומיים שלפי רבנן השבעה מסתיימים בסוף היום השביעי, ולפי אבא שאול, מתישהו באמצע היום השביעי. עכשיו נראה לגבי זה עוד דיונים, ואת הדיונים נחלק לחמישה שלבים. שלב ראשון זה פשוט לראות את הדעות, המשנה היא כמו רבנן, ולכן כשהמשנה תיארה שהרגל מבטל את ה-30, אז היא תיארה את זה שהרגל הגיע בסוף היום השמיני שלו. כלומר, הוא ישב שבעה ימי שבעה מלאים, סיים את השבעה, ואז ביום השמיני הוא התחיל את ה-30 שלו, ואז בסוף היום השמיני בערב הגיע הרגל. ורק אז זה מבטל את ה-30, כי כאמור זה יכול לבטל רק אם הוא התחיל את ה-30, שזה בעצם ביום השמיני. לעומת זאת, אבא שאול בברייטה שהזכרנו מקודם, הוא מתאר את אותו מקרה, אבל הרגל הגיע לא בסוף היום השמיני, אלא בסוף היום השביעי. והגמרא מסבירה, כמו שכבר הסברנו, שזה כי אבא שאול אומר שהיום השביעי הולך לכאן ולכאן, ובעצם באמצע היום השביעי הסתיים השבעה, והוא כבר התחיל את ה-30 באמצע היום השביעי, ואז כשמגיע בלילה הרגל, זה מבטל את ה-30, כי הוא כבר התחיל את ה-30. עד כאן שלב ראשון, הדעות. שלב שני זה הברה לגבי אבא שאול, אנחנו טיפה מדלגים פה בגמרא, וזה שאומר רב עמרם בשם רב, שכשאבא שאול אמר שמקצת היום כחולו, זה לאו דווקא במקרה שיש רגל, אלא גם סתם ככה. בכל שבעה, מספיק שהגיע הבוקר של היום השביעי ובאו קצת לנחם אותו, ברגע שמנחמים הולכים, נגמר, והוא קם מהשבעה, וככה באמת עושים היום, באים קצת לנחם אותו, ואז מקימים אותו מהשבעה, זה היה השלב השני. שלב שלישי זה כמי ההלכה, האם כחכמים שלא אומרים מקצת היום כחולו, או כאבא שאול שאומרים, נדבר על זה בנפרד לגבי השבעה, שזה מה שדיברנו עד עכשיו, וגם לגבי השלושים. לגבי השבעה, גם רב חיסטה, גם אביי וגם נהרדאי, כולם פוסקים כאבא שאול, לעומת זאת רבה, הוא פוסק כמו חכמים, שמחכים לסוף היום השביעי, זה לגבי השבעה. לגבי השלושים, כלומר האם דיני השלושים הם עד סוף היום השלושים או עד מתישהו באמצע היום השלושים, אז כאן למסקנה כולם אומרים שיש מקצת היום ככולו, שלא היא רק איך הגיעו לזה, אביי אומר שהגיעו לזה כי בעצם גם חכמים עודים לזה, כלומר אין מחלוקת לפי כולם מקצת היום ככולו, רבא ונהרדאי אומרים לא, חכמים לא עודים, לדעתם צריך 30 ימים מלאים, אבל פוסקים כמו אבא שאול שמקצת היום ככולו, זה לגבי השלושים, ועד כאן השלב השלישי לגבי כמי ההלכה. שלב רביעי זה שני מצבים שבהם כל צד קצת מודה לצד השני. מצב אחד זה בשליש העליון של עמוד ב', מצב שני זה בשליש התחתון של עמוד ב'. מצב הראשון, בשליש העליון של עמוד ב', שאגב זה משהו שגם ראינו כבר לפני יומיים, זה שאומר רב חיסטה שמודים חכמים לאבא שאול שבמקרה שבו החג יצא ביום התשיעי, שאז הוא מבטל את השלושים, ואמרנו שמקלים שכשהוא מבטל את השלושים אפשר להתגלח גם בערב החג, כלומר במקרה הזה ביום השמיני, אז מודים חכמים שאם אותו יום שמיני הוא שבת, אז מותר להתגלח גם יום לפני זה, ביום השביעי. אפילו שהיום השביעי כולו, לדעתם, הוא חלק מהשיבה לגמרי, לא התחילו השלושים שם, בכל זאת, במקרה כזה מקלים להתגלח כבר ביום השביעי סמוך לשבת. זה מצב אחד שבו חכמים עודים לאבא שאול. מצד שני, אם נקפוץ לשליש התחתון של עמוד ב', מה לגבי לרחוץ לכבוד הרגל? כלומר, אמרנו הרגע וגם מקודם שכשהרגל יוצא בשלושים ומבטל את השלושים, אז אנחנו לא אומרים לו חכה לאחרי הרגל בשביל להתגלח, אלא מקילים עליו שגם סמוך לרגל, אפילו שהוא בעצם עדיין בשלושים שלו, מותר לו להתגלח לכבוד הרגל. אגב, לרחוץ זה ודאי מותר, כי בשלושים ממילא מותר לרחוץ. זה כשהרגל יוצא בשלושים. מה לגבי כשהרגל יוצא בשבעה ומבטל את השבעה? אז להתגלח לכבוד הרגל זה אסור, כי אמנם זה מבטל את השבעה, אבל זה לא מבטל את השלושים, וגם בשלושים אסור להתגלח. אז להתגלח ודאי אסור. אבל מה לגבי לרחוץ, הרי לרחוץ בשבעה אסור, בשלושים מותר. אז האם גם כאן הקל שיכול לרחוץ לכבוד הרגל, כמו שקלנו שיכול להתגלח לכבוד הרגל, כשזה יוצא בשלושים? אז אומר רב הונא ברי דרב יהושע, שזה תלוי מתי זה יצא בשבעה. אם הרגל מתחיל בסוף היום הראשון, השני או השלישי, לא מקילים, כי שלושת הימים הראשונים של השבעה הם יותר חמורים, לא מתירים בהם לרחוץ, אפילו לא לכבוד הרגל. אבל אם אחרי זה, אז כבר מקילים. ועל זה אומרת הגמרא שכולם עודים. כלומר, לכאורה הכוונה היא שגם אבא שאול מודה. כלומר, אפילו אבא שאול שנוטה לומר מקצת היום ככולו, הוא אומר את זה לגבי סוף השבעה, הוא לא אומר את זה לגבי אמצע השבעה, וגם הוא מחמיר בזה, ובשלושת הימים הראשונים, אפילו שיש רגל בערב, עדיין אסור לרחוץ עד הערב. עד כאן השלב הרביעי, מצבים שבו כל אחד מודה לשני. ושלב חמישי ואחרון שמובא כאן ממש בדרך אגב, זה שהגמרא מביאה מקור לדין של 30, וזה שלגבי בני אהרון הנותרים, שכשנדב ואביהו מתו, אז השם אומר להם שהם לא יכולים לפרוע את הראש, מכאן למדנו שאבל רגיל כן צריך לפרוע את הראש, ואנחנו לומדים גזרה שווה מנזיר, שגם אצלו כתוב את המילה פרה, כתוב גדל פרה שיער ראשו, שכמו שאצלו זה 30, גם באבלות זה 30, ואגב, מניין שאצל נזיר זה 30, אז מן הסתם זה הלכה למשה מסיני, אבל יש לזה אסמכתא מזה שכתוב, קדוש יהיה, והגימטריה של יהיה, זה 30. זה היה שלב החמישי, ובזה הגענו לשש שורות לפני סוף עמוד ב', ועד כאן החלק השני של השיעור. הגמרא כאן ממשיכה באותם נושאים, את זה נראה כבר מחר. בינתיים נעצור כאן, ונחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון המשכנו את דיני מלאכות בחול המועד, והפעם, האם מלאכת מצווה מותרת? ולגבי זה ראינו שלושה סעיפים. בסעיף הראשון, במשנה, ראינו שאם הוא עושה את זה לצורך אחרי המועד, למשל כותב מזוזה או תפילין, או טובה חוציצית, אז לפי רבי מאיר זה אסור, אפילו שזה מצווה, לפי רבי יהודה זה מותר, ואפילו שזה מעשה אומן, זה היה במשנה כשזה לצורך אחרי המועד. בברייתא, ראינו שכשהוא עושה את זה לצורך המועד עצמו, אז כבר לפי כולם מותר, אפילו שכתיבת סתם זה מעשה אומן, אבל עדיין יש מחלוקת האם מותר לצורך כסף, כשהלקוח קונה את זה בשביל המועד, אז לרבי מאיר זה כבר אסור, לרבי יהודה זה מותר אבל רק בדרך של ההרמה, לרבי יוסי זה מותר גם בלי ההרמה. בסעיף השלישי למדנו האם צריך שינוי כשהוא עושה את זה, אז לגבי סתם לא עושים שינוי כי זה יפסול, לגבי תחלת לציצית, אז כשהוא עושה את זה לאחרי המועד, במשנה רבי יהודה כשהוא התיר הוא אמר שצריך שינוי, וזה שינוי גדול לעשות את זה עם הברך, לגבי כשהוא עושה את זה למועד, אז רבי מאיר כשהוא התיר הוא התיר בשינוי, בברייתא נוספת ראינו דעות שונות, כשהמסקנה היא שלא צריך שום שינוי, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני עברנו לדיני אבלות, לגבי זה שהרגל מבטל את השבעה ואת השלושים, ואחרי אוסף של תזכורות חילקנו את החלק הזה לשלושה סעיפים. בסעיף הראשון שאלנו האם יש מינימום של ימי שבעה שהוא צריך לשבת לפני שהרגל מבטל את השבעה, אז במשנה משמע שצריך לפחות שלושה ימים ורק אז הרגל יכול לבטל, אבל החכמים אומרים שאין מינימום וגם אם הוא ישב שעה אחת, הרגל מבטל. בסעיף השני אמרנו שאם הרגל ביטל לו את השלושים, אז מותר לו להתגלח לא רק אחרי הרגל, אלא גם לכבוד הרגל סמוך לרגל, ושאלנו מה הדין אם אדם לא ניצל את זה, אז רב ורבונה ותנקמה בברייתא אמרו שכונסים אותו, ועכשיו הוא גם לא יכול להתגלח אחרי. רב ששת ואבא שאול בברייתא אמרו שלא כונסים, כי הרגל מבטל את השלושים לגמרי. זה היה סעיף השני. סעיף שלישי זה מחלוקת רבנן ואבא שאול, שלרבנן השבעה מסתיימים בסוף היום השביעי, והשלושים מתחילים רק אחרי זה, בלילה, בתחילת היום השמיני. לעומת זאת לאבא שאול, היום השביעי נחשב לכאן ולכאן. השבעה מסתיימים מתישהו באמצע היום השביעי, וכבר אז מתחילים השלושים, ונפקמיני לגבי כשהרגל יוצא בסוף היום השביעי, שלפי רבנן זה לא מבטל אותה שלושים, כי הוא בעצם לא יתחיל אותם, לפי אבא שאול זה מבטל, כי הוא התחיל את השלושים כבר באמצע היום השביעי. זו המחלוקת, וזה היה השלב הראשון של הסעיף הזה. בשלב השני הבהרנו שלפי אבא שאול זה נכון לא רק שיש רגל, אלא בכל שיבה, שהוא יושב קצת בבוקר ביום השפי, וכשהמנחמים הולכים, הוא קם וסיים את השיבה. בשלב השלישי ראינו כמי ההלכה, אז אמרנו שלגבי השבעה, רב חיסטה, אביי ונהרדאי, כולם פוסקים כמו אבא שאול, ורק רב הפוסק כמו חכמים. לגבי השלושים, כולם למסקנה אומרים שמקצת היום ככולו, כלומר דיני השלושים נגמרים בתחילת הבוקר של היום השלושים, זה היה השלב השלישי. בשלב הרביעי בסוגריים ראינו מקור לדין 30, ובשלב החמישי ראינו מצבים שבו כל אחד מודה קצת לשני. מצד אחד, חכמים מודים לאבא שאול, שאם ערב הרגל זה ביום השמיני, והיום השמיני הזה הוא שבת, אז מותר לו להתגלח בערב שבת. כלומר, ביום השביעי, אפילו שהיום השביעי לדעתם אמור להיות לגמרי מהשיבה, כאן הם קצת מודים לאבא שאול שבעצם כבר סיים את השיבה, זה מצד אחד. מצד שני, גם אבא שאול מודה שלגבי רחיצה לכבוד הרגל, כשהרגל יוצא בשיבה, אז אם הרגל יוצא בסוף היום הראשון, השני או השלישי של השיבה, הוא לא יכול להתרחץ לכבוד הרגל, כי כאן לא אומרים מקצת היום ככולו, אלא הוא צריך לפחות את שלושת הימים הראשונים של השיבה שיהיו שלמים לגמרי. כל טוב.